הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת תזריע מצורע, עניין הלשון הרע. על עונשי הלשון הרע אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא פוגע באדם תחילה אלא קודם כל בבית של האדם. נגעים בבית של האדם, אם יתעורר האדם בתשובה עושה שינוי מצוין, אם לא אז הפגיעה נעשית בבגד של האדם. אם עשה תשובה מצוין, אם לא אחר כך הפגיעה היא בבשר של האדם. כך הוא הסדר, כי הקדוש ברוך הוא מרחם ולא פוגע בנפשות תחילה, אלא רמזים ואיתותים שיוכל האדם לקחת אחריות ולעשות שינוי באמצעות כאב קל, כי הכאבים משנים את האדם, האיסורים מיישרים את האדם. וכאשר האדם הוא ישר ולישרי לב שמחה, הכאבים מדריכים מכוונים את האדם, האיסורים מיישרים, והאדם הישר הוא שמח. אין שמחה כהתרת הספקות, ולישרי לב שמחה. ולכן יש משמעות לכאב, וככל שאדם מקבל את משמעות הכאב, הוא משנה כיוון, הוא עושה תשובה וחוזר לשגרה, שגרה בריאה ונכונה יותר, ונעמיק עוד. בפרשת תזריע מפורטי עם הלכות נגעי אדם, אבל לא כתובים דיני התארה מתומעת הנגעים האלה. בתחילת פרשת מצורע שם מפורטים דיני התארה מתומעת הנגעים של האדם. שואלים המפרשים למה, מדוע, למה ומדוע שם מפורטים דיני התארה, תארה מתומעת הנגעים של האדם. למה דיני התהרה של המצורע לא כתובים קרוב ומיד סמוך לדיני התומעה של המצורע? יש את המצורע, תיאור המצורע, ואז אין את תיאור תהרת המצורע, רק הפרשה הבאה. התורה מתארת את דיני התומעה של האדם המצורע, וגם של הבגד של המצורע עם הצרת, הבגד עם הצרת, רק אחר כך. פרשה הבאה, את התהרה. למה אין תיאור מיידי של תומה וגם תהרה? החיסרון, הצרת. אז התשובה והתיקון שיהיה במיידי. התשובה היא שעונים המפרשים, אחת הסיבות שבגללה יש את עונש הצרת, זה בגלל חטא לשון הרע. חטא של לשון הרע וחיים ומוות ביד הלשון של האדם, והאדם באדישות שלו עלול להגיע למסקנה שהוא בסך הכל אמר, ואם הוא טעה אז הוא יכול לתקן, אבל זוהי טעות חמורה. האדם אומר מילים והאחר חושב על מה שהאחד אמר. האחד אמר אתה רע, אתה שלילי, ועוד כל מיני ביטויים לא נעימים. הוא מדבר, הוא אומר רע, ומה קורה עם השומע? הוא השומע מתבשל עם המחשבות, רע לו, הוא חושב כמה רע, כמה הוא סובל, כמה רע לו, הוא דיבר עליי. האדם שדיברו עליו מתחיל להתבשל כמה רע לו וכמה הוא סובל וכמה קשה, וכשהוא חושב כמה קשה לו, כמה הוא סובל, הוא מתרחק מאומר המילה מהמדבר. מי שאמר מילה, רק אמר מילה, כך הוא אומר לעצמו, רק אמרתי. אבל בינתיים השומע הוא חושב על זה שוב ושוב, הוא חושב על זה, מעמיק בזה, הוא חושב עוד פעם ומתבשל עם המחשבות, והנזק הוא אדיר, הוא לא פשוט. האדם באשליה שלו, האדם הדובר רע, הוא באשליה שלו אומר, אז טעיתי, מה הכי גרוע, נאמר סליחה וזהו, יהיה בסדר, אחרי הסליחה נוכל להגיע לפתרון. כך אומר באשליה שלו, אומר הסליחה. אומר סליחה והכל יהיה טוב, פשוט נסתדר, זוהי האשליה. אומרת המשנה באבות, האומר הכתב האשוב, הכתב האשוב לא מספיקים בידו לעשות תשובה. האדם משלה את עצמו שהוא יכול לטעות, והוא משלה את עצמו שהטעות היא לא גדולה, והוא גם משלה את עצמו שהוא יכול תמיד לתקן את הבעיה. האשליה הזו רק מגבירה או מגדילה את האפשרות לעשות טעויות. האדם עושה עוד ועוד טעויות, למה, מדוע? בגלל שהוא חושב שתמיד הוא יוכל לתקן, וזוהי הטעות. לפני שהאדם חוטא הוא צריך לדעת שאסור לחטוא, ואם הוא יחטא, הוא לא בטוח יוכל לתקן, זה המצב המנטלי, הרגשי, התודעתי, שאמור להיות ולחיות אותו האדם. אבל כאשר הוא נפל והוא חטאה, זה רק אז, אחר כך הוא צריך האדם לפקוח את העיניים, הלב, ולומר לעצמו, יש תשובה, יש תקווה, יש תיקון. אבל זה מצב נפשי שמותר, צריך וחובה להיכנס אליו, רק אם כבר נפל האדם וחטא האדם. לפני שהאדם חוטא, הוא צריך לדעת לחיות עם מודעות שאין תשובה, אין כפרה, ולכן צריכים להיות כמה שאפשר מדויקים. כמובן לא בלחץ ולא באובססיה, אבל לא בקלות דעת ומערכת חשיבה שטחית שלא חושבת על טעויות העתיד. רק אחרי הטעות יש אפשרות לתקן. לכן התורה כותבת את התומעה של האדם, ולא מיד כותבת התורה את התארה שלו. למה? מדוע? כי התורה כמו רוצה להעביר מסר לאדם, אל תהיה קל דעת, אל תאמר אם חטאתי גם אפשר לתקן, לא. ולכן התומעה החיסרון, ורק אחר כך, אחרי זמן פרשה הבאה, יש אפשרות לתקן. כי פעמים האדם חי באשליה בגלל שאפשר לעשות תשובה, אז החטא הוא לא כל כך חמור, כך חי האדם באשליה. מרוב שמפתחים גישה של תאהב את עצמך, גם מפתחים גישה של תוותר לעצמך. האמת, החטא הוא חמור. החיסרון הוא רע, זוהי טעות גדולה. אומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אמנם נכון שצריך האדם גם לאהוב את עצמו, אבל למצוא את האיזון בין אהבה עצמית ולא לוותר לעצמו יותר מדי. נכון שצריך האדם לאהוב את עצמו, אבל גם לא להגזים עם הגישה, עד כדי הגישה האחרת של תוותר לעצמך, כי אז האדם שמוותר לעצמו שונא את עצמו, וכך האדם כבר לא אוהב את עצמו. מרוב שהוא אוהב את עצמו, הוא מוותר לעצמו, בסוף הוא שונא את עצמו. לכן אומרת התורה את הנגעים בפרשת הזריע, והתיקון רק פרשה לאחר מכן, שלא יקל ראש האדם ויחשוב שעל כל חטא מיד יש תיקון. אז התורה אומרת, לשון הרע מביאה לנגעים, בהתחלה בבית של האדם, אחר כך בבגד, אחר כך באדם עצמו. וכתוב בגמרא, יש כמה סיבות לנגעים, שבעה דברים, לשון הרע, שפיחו דמים, שבועת שב, גילוי הריות, גסות הרוח, גזל, צרות עין, והמערשה, ועוד מפרשי אומרים, עיקר העונש מגיע בגלל חטא לשון הרע. ומעניין בעניין נגע הצרת, כתב רשי, ונתתי נגע הצרת בבתים, זוהי בשורה טובה לישראל. מדוע ולמה? כי האמוראים הם היו יושבי הארץ, התמינו זהב בקירות של הבית שלהם. מתי? כאשר עם ישראל היו במדבר, אז חששו האמוראים שמא בני ישראל יבואו לכבוש את הארץ ויקחו מיושבי הארץ את כל הרכוש. לכן הם מהלך 40 שנה, הם החביאו את הרכוש בקירות הבית, והקדוש ברוך הוא הבטיח להכניס את בני ישראל לארץ מלאה כל טוב, וכך יהיה. איך? הם יראו בקירות הבתים רכוש יקר, רוצרות בקירות הבית. אמנם הכנענים פחדו מאוד מבני ישראל בזמן קריאת ים סוף, שם נאמר, אז נמוגו כל יושבי כנען. אחר כך בני ישראל מנצחים את סיחון ואת אוג, שני המלכים של עבר הירדן, עליהם סמכו הכנענים יושבי הארץ, שאולי הם יצליחו לעצור את בני ישראל מהכניסה לארץ ישראל. אבל גם הם לא הצליחו. כך רשי אומר בתחילת פרשת בלק. אז הכנענים התמינו את כספם וזהבם בבתיהם. אומרים המפרשים, אפשר שמצד אחד הם פחדו מבני ישראל, אבל מצד שני אמרו לעצמם, עוד יבוא היום ואולי נוכל לחזור לארץ ישראל ולמקומות שלנו. לכן הם התמינו את האוצרות שלהם. מדוע? למה? בשביל שיום אחד הם יוכלו לחזור לארץ, להשיג מחדש את האוצרות שהם החביאו. כלומר, הייתה להם איזושהי תקווה לחזור לארץ ישראל. אפשר שמקור התקווה שלהם זה בגלל שהם ראו שיהושע שלח ליושבי הארץ בקשה או לעזוב את הארץ, ומי שרוצה להשלים עם השלטון של בני ישראל בארץ ישראל ישלים, ומי שרוצה מלחמה יעשה אמרו האמוריים, אין כאן השמדה טוטלית, אלא יש כאן כמה אפשרויות. אם יש אפשרויות, אז הם פיתחו בדעתם עוד אפשרות שיום אחד הם יחזרו לארץ ועוד יותר. הרי בברית בין הבתרים, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, מתי בני ישראל יכנסו לארץ? כאשר ישלם אבון האמורי, כלומר, ההגעה והכיבוש של בני ישראל את ארץ ישראל תלוי בכך שהאמורי יקדיש את הסאה, ויחייב את גירוש האמוריים מארצו לטובת בני ישראל. התנאי הזה יצר תקווה בלב יושבי הארץ, פתח של תקווה, שבגלל האבונות ייתכן שגם בני ישראל יעשו עבירות חסרונות בעתיד, וגם הם יעזבו את הארץ, ויתקיים בהם מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ולכן גם הם יום אחד יעזבו את הארץ, אז אנחנו האמוריים נוכל לחזור ולקחת את מה שתמון את האוצרות. אז האמוריים מחביאים את הזהב בקירות הבית, על ידי ניתוץ הקיר מזהים את הזהב שהוא חובה שם. כלומר, כאשר היה חטא לשון הרע, אז החטא, החיסרון, העונש נפח את טובה אחרי התשובה של האדם, התהפך את טובה אחרי התשובה של האדם. בני ישראל הרוויחו את הטוב הטוב, את הזהב שיש בקירות הבית. בזוהר כתוב מדוע היו נגעים בבתים, עוד הסבר, כי האמוריים היו עובדי עבודה זרה והייתה רוח טומאה בבתים, היה צריך לנטץ את הבתים כדי לסלק את רוח הטומאה, ואז מרוויחים את הזהב. אבל השאלה, אם ניתוץ הבית זה עונש, אז למה אחרי העונש זוכים לשכר? האם יהיה מצב של חוטא נזכר? רש"י כותב שהנגעים, גם אלה של הבתים, הם על לשון הרע. גם רש"י מביא שנרוויח ממעשה שבירת הקירות. מעשה שבירת הקירות של הבית. שנמצא זהב, אוצרות בקירות הבית. איך יהיה חוטא נזכר? אומר הנציב, מהלך נפלא. אומר הנציב יבוא לו שהנה לבסיס דברי הראש. אם אדם מוצא מציאה בכותל ישן, בחורבה מחורבות ירושלים, אפילו שזה לא הבית שלו, בכל אופן המציאה שהוא מצא היא שלו. למה שלו? להורה למה? למה שלא נאמר שהמציאה תהיה של בעל הבית? למה שהמציאה לא תהיה של בעל הבית לכאורה? כתב הרמב״ם, דבר רעבוד ממנו, בעל הבית ומכל אדם, הפקר, ויצא מרשות הבעלים. כלומר, אומר הכסף משנה, מביא גם האור שמח. לדעת הרמב״ם, אפילו בחצר המשתמרת, כל חפץ שנמצא בתוך רשות הבעלים, אפילו רשות המשתמרת, אי אפשר שכל אדם ייכנס לאותה רשות? בכל אופן, אם האבידה נמצאת במצב שהיא עבודה ממנו, היא בעל הבית, וגם מכל אדם נפקע מרשות הבעלים, והרי החפץ הוא הפקר והוא של המוצא. מה איתן אותו אדם? למה זה שלו של המוצא? התשובה היא שהמוצא איתן שהחפץ הוא לא של בעל הכותל, בעל הבית, אלא זה של אמוראים שהיו פה לפניו, לפני שעם ישראל כבשו את הארץ לזמן יהושע, וזה בתנאי שהחפץ מעלה הרבה חלודה, ואז נראה שהחפץ הזה אפשר לומר עליו שהוא מגיע עוד מזמן האמוראים. למה שלא יזכה האדם בחפץ מדין קניין חצר? מה המשמעות של קניין חצר? אם אדם קנה חצר, מה שיש בחצר גם שלו, גם נחשב שלו. החצר נחשבת כמו יד הבעלים, או כמו שליח של הבעלים, כמו היינו אומרים, האדם קונה את החצר, והחצר היא כמו היד של הבעלים לתפוס כל מה שבחצר, או שהחצר היא כמו השליח של הבעלים, שכך הוא יכול לקנות כל מה שבחצר. כלומר, החצר מקבלת משמעות וחשיבות, כמו היא נשלחה על ידי בעל החצר להיות השליח לקנות את החפץ שבחצר. אז למה שהאדם לא יקנה מה שבחצר שלו מדין קניין חצר? והתירוץ הוא חצר קונה בדבר שיכול להיות שימצא אותו אדם, אם ימצא אותו אדם, אותו בעל הבית. אם ישנה סבירות שהוא בעל הבית יום אחד יראה את אותו החפץ, אז כן, זה שלו. אבל אם החפץ נמצא עם מקום בו, החפץ לעולם לא יימצא, מקרה זה החפץ לא יימצא לעולם, הוא גם לא של בעל הבית, החצר לא קונה את החפץ לבעל הבית. אם אין סיכוי סביר שהחפץ יימצא יום אחד על ידי בעל הכותל, אין קניין חצר. חפץ שמונח בחצר באופן שלא סביר שיימצא על ידי בעל הבית, אז החצר שלא, לא קונה את אותו החפץ. חצר קונה לבעל החצר משהו עתיד יום אחד לגלות, משהו עתיד יום אחד לחשוף. זה כן יכול להיות שלא, יותר מזה לא. החפץ כל כך מוצנע, בעל החצר לא קונה את החפץ. אז אם האדם יש לו בית ויש לו את קירות הבית, והיות ואין סבירות שהוא יום אחד ישבור את קירות הבית, אז מה שבתוך קירות הבית לא נחשב של בעל הבית, ולכן זה לא שלו. עוד אומר הראש, מה שנשאר תמון מהאמוראים, כלומר אדם שהוא חטא, בלשון הרע הוא מנתץ את הבית, הוא שובר את הקיר, הוא מוצא אוצר, הוא לא לוקח את האוצר לעצמו, אלא היה מביא אותו לנשיא ישראל, והם היו צריכים לחלק את השלל לכל עם ישראל. זה לא היה הולך אליו, אז האוצר בכלל לא שייך לאותו אדם, אלא זה שייך לכלל ישראל. לפי זה, משמע שהאוצר בכלל לא מגיע לבעל אותו הכותל, אלא הולך לכל עם ישראל. אם היינו בדור הראשון של כיבוש הארץ, בזמן יהושע היה צריך להביא את האוצר לנשיאי ישראל, לראשי השבט, והם יחלקו אותו לכל כלל עם ישראל. לפי זה כתב הנשיא מוולוז'ין, מצד אחד הנגע הוא רע לבעל הבית, שוברים את הקיר, אבל הוא טוב לעם ישראל, שהרי המציאה הזו לא תגיע אליו, אלא תגיע לכל כלל עם ישראל. כמו שאומר הראש, היה צריך ראש השבט לקבל את המציאה. היה צריך אותו אדם להחזיר את המציאה לראש השבט. ולכן נזק שבירת הבית זה לבעל הבית, ויש כאן יתרון לכל עם ישראל. הם מרוויחים משבירת קיר הבית. כך לפי דעת הראש, לפי שאר מפרשי המטמון הוא של בעל הבית, בעל הקיר. כן, הוא מרוויח. מדוע? כי אחרי שהוא עשה תשובה, הנה רואים, האדם עושה תשובה, עושה שינוי, ויש תגמול. יש תגמול למי שעושה תשובה. ונעמיק עוד איך הגיע המצב שהאמוראים מחביאים אוצרות בבתים שלהם. התשובה היא כי הייתה הוצאת דיבה של המרגלים שדיברו רע על הארץ. הוציאו דיבה רעה, והדיבה הרעה שלהם גרמה לכך שלא לכבוש מיד את הארץ. לקח זמן. אם זה לקח זמן, לא מיד קימו, בואו הורשו את הארץ. כך היה אמור להיות, אבל זה לקח זמן. עם כלי מלחמה, היה מלחמה, כיבוש הארץ. אז אם כן, היה עיכוב של בני ישראל במדבר 40 שנה. לא נכנסו מיד לארץ. הספיקו יושבי הארץ להטמין את הזהב ואת האוצרות. אז כל העיכוב והכניסה האיטית לארץ זה בגלל לשון הרע, והעונש של דיבור לשון הרע יהיה מה שצריכים לשבור את כותל הבית. ומה שיהיה, שאז יראו שרק בגלל שדיברו רע על כיבוש הארץ ואמרו חזקו ממנו, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיוכלו להשיג את הארץ, והם לא היו צריכים לדאוג, לא היו אמורים לדאוג. אם הייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא שתגיע להם הארץ, הם לא היו צריכים לשלוח מרגלים, ואם כן, אז רק בתור השתדלות בדרכי הטבע, אבל לא להאמין שיש גבול אמיתי שמגביל את יכולתם של בני ישראל? הם כבר ראו כל כך הרבה ניסים, הם היו אמורים להאמין שהם יסתדרו ויצליחו לכבוש את הארץ, אבל הם דיברו רע ואמרו, חזק הוא ממנו, העם שבארץ יהיה חזק מאיתנו, אם העם הזה חזק מאיתנו, אם ככה, דיברו לשון הרע, אז האוצרות מוחבאים. איך ימצאו אותם אחרי העונש של דיבור לשון הרע? שהרי את כל מה שהאוצרות מוחבאים, כל מה שהאוצרות מוחבאים בקירות זה בגלל לשון הרע של המרגלים. אם מצאו האוצרות אחרי העונש על דיבור לשון הרע, כי דיבור לשון הרע הוא זה שהגביל את זריזות הכניסה לארץ. ולכן אחרי העונש על דיבור לשון הרע והתיקון, אז יתגלו האוצרות שהספיקו האמוראים להחביא במהלך שיהוד בני ישראל במדבר. וכך רואים את התוצאה. היות ובני ישראל בחרו לפעול בדרכי הטבע יותר מדי, לכן התוצאה היא התנהלות בדרכי הטבע. לא מיד רואים את כל טוב שיש בארץ, אלא צריכים להגיע למצב בו עושים כל מיני מעשים, כמו שבירת הכתלים, ואז רואים את התוצאה. וזהו לימוד כללי לכל עניין התשובה, יש כאן איסורים, יש כאן קשיים, אבל זה התזריע, זוהי הזריעה של הלידה החדשה. צריך לשבור את קירות הבית מצטער, אבל רואה שהכל לטובתו, כי האיסורים באים ליישר את האדם ולישרי לב שמחה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.